שאלה שואלת ואמרה שיש מישהו שנפטר ומתברר שהוא ציווה בצוואה לתרום את גופתו למדע, ובנו שואל כדת מה לעשות בנוגע לדיני אבל. ובכן, ראשית עלינו לדעת ללא כל קשר עם את עצמה של התרומה שהאבלות מתחילה משתי נקודות של זמן, או משנסתם הגולל, דהיינו בשעה שכבר קברו אותו, אז ורק אז מתחילה האבלות. בית, אם עדיין לא נמצא מידע אם הוא מת או לא מת, או ידוע שהוא מת אבל עדיין מחפשים או מנסים להביא את הגבוה אל הקבר, עדיין לא קמה אבלות עד שהתייאשו, דהיינו הם כבר נוצרו נסיבות שכבר אינם יכולים עוד להציל את הגופה, ולהביא אותה אל הקבר, כי יש לפעמים שהגופה נמצאת בידי רשעי אומות העולם, מתאכזרים ולא משחררים את הגופה. במקרה כזה שכבר יש מה שנקרא ייאוש, אז ורק אז קמה חובת האבל, ועד אז לא מתאבלים, אפילו יודעים שהוא מת, אלא שכאמור עוד לא הצליחו להביא אותו אל הקבר. מכאן לעניין שלנו שבו אנחנו דנים. ראשית, ההלכה מסתייגת הסתייגות קשה מאוד מאוד ממי שמצווה את גופתו למדע באופן כזה שהוא מסכל אפשרות של להביא אותו אל הקבר בכבוד ובלי להלין את עצמו ובלי לבזות אותו על די נתיחות. ואדם שאומר בצוואה אל תקברוני, אין שומעין לו, כי זה כבוד למתים ולחיים עצמה של הקבורה, אין שומעין לו. אבל במקרה הזה אין הדבר מסור בידינו, מן הרגע שיש צוואה כזו בוודאי ובוודאי יקומו בעלי דבר לממש את הצוואה הזו, ואז על בסיס של חוקי המדינה והכל אין הדבר מסור בידינו. לכן השאלה היא, האם כאמור יש אבל או אין אבל, ואם כן ממתי? חכמי ההלכה בוחנים את התכלית או את המניע שהניע את המצווה לצוות צוואה כזו. אם הוא ציווה את הצוואה בגלל טעמים אידיאולוגיים, שהוא כופר בתחיית המתים, כופר בחיי העולם הבא, וצוואה כזו היא אקט מופגן נגד האמונות הללו, הפוסקים מתייחסים אליו כאל רשע מרשעי ישראל שפרש מחיי הרבים של עם ישראל, ואין קוברים אותו, כמו שאין קוברים את האדם שציווה את גופתו לשורפה, כי אז הוא הפקיע את עצמו מכלל ישראל בגלל ההפגנה שהוא מפגין נגד האמונות והדעות של עם ישראל. אבל אם האדם תרם את גופתו למדע בגלל שהוא רוצה להטיב עם החיים, שעל ידי הנתיחות והלמידה יטיב עם החיים, אם מדובר בהטבה מיידית, אז יש להתייחס אליו בחיוב ולא בשלילה. ואם מדובר בהטבה ארוכת טווח, אין איזשהו חולה או מחלה שכעת עומדת על הפרק שהניתוח של הגבייה הזו נותנת מענה ופתרון לשאלות מסוימים. אם אין מדובר בדבר כזה, אזי שוב פעם היחס כלפיו הוא מסויג, אם לא שלילי תקיף הוא מסויג, כי בסך הכל זה בניגוד להלכה. ולכן אקרא את לשונו של הרב עובדיה יוסף כפי שמובאת בילקוט יוסף: מי שציווה קודם מותו למסור את גופו למדע אחר פטירתו, יש אומרים שאין להתאבל עליו כלל, ורק יאמרו אחריו קדיש, ויש אומרים שמתאבלים עליו דאף שעשה מעשה חמור מאוד, אינו בכלל מאבד עצמו לדעת, שאין מתאבלים עליו, וכן עיקר. כלומר שהוא פוסק לכולה שאף שעשה מעשה חמור, בכל זאת הוא לא מגיע לדרגה של מאבד עצמו לדעת שאין מתאבלים עליו, אלא כן מתאבלים עליו. כמובן הרב עובדיה יוסף בשלב זה לא דיבר מתי, כי הרי עדיין לא הובאה הגופה אלה קבר, אלא ברמה העקרונית הוא אומר שאפשר להתאבל עליו, כי הוא לא הגיע לדרגה של מתאבד, או גם לא בדרגה של מצלבי גופתו לשריפה, שאז באמת זה צעד מופגן מאוד מאוד אנטי יהודי או יהדותי. וכיום שיש אפיקורסים שאינם מאמינים בתחיית המתים ומצווים למסור את גופותיהם לאחר מיתתם למחקר רפואי, אין צריך להשתדל להביאם לקבר ישראל, או כשנמסרים לקבורה לידי החברה קדישה יקברו מיד הגדר רחוק מקברי ישראל. כלומר, אם אנו מזהים או יודעים שהאדם הזה ציבה את אשר ציבה ממניעים אידיאולוגיים המנוגדים לתורת ישראל ולאמונת ישראל, אז לא צריכים להביא אותו לקבר, או מקסימום לקבור אותו מחוץ לגדר כמו שנהגו לקבור את המתאבדים לדעת. ממשיך הרב עובדיה יוסף וכותב: ומי הוא אם היה טועה וחושב שעושה חסד להציל נפשות מישראל ובגלל זה הוא תורם את גופתו למדע, ובחייו לא היה פורש מדרכי הציבור, הוא לא היה אנטי יהודי ויהדותי באופן מופגן, הולך לפעמים בית כנסת פה שם, מצווה להתאמץ להביאו לקבר ישראל. וכאמור הרב עובדיה יוסף לא נגע כאן בחלק האופרטיבי של הקבורה והסליחה של האבלות, ממתי היא האבלות. לפני כן נקרא בדברי רבנו בהלכות אבל פרק ראשון הלכה ב' וג', ממתי התחייב אדם באבל? משיסתם הגולל, אבל כל זמן שלא נקבר המת אינו אסור בדבר מהדברים שהאבל אסור בהם. ומפני טעם זה רחץ דוד המלך וסך כשמת הילד טרם שיקבר. הרוגי מלכות שאין מניחין אותן להיקבר, ממתי מתחילים להתאבל עליהם ולמנות שבעה ושלושים? משנתייאשו לשאול למלך לקוברן, אף על פי שלא נתייאשו מלגנוב אותן. כלומר, אם ברמה הדיפלומטית, החוקית, הרשמית הם התייאשו, אף על פי שלא נסגרה אופציה של אופציה של לגנוב את הגבייה, אם כבר ברמה הפורמלית הרשמית החוקית התייאשו מלקבל את הגבייה, אזי יושבים שבעה או שלושים. ומשמע מכאן אפילו עברו 30 יום, כי אין זה כדין שמועה רחוקה. שמועה רחוקה זהו אדם אשר לא ידע שקרובו נפטר עליו ושמע את זה רק אחרי 30 יום, אז הוא יושב שעה אחת בלבד. אבל אם הוא לא בהגדרה הזו, אלא הם יודעים שהוא נפטר, רק מה, אחרי שנה נסגרו האופציות בשביל לקבל את הגבייה. יושבים שבעה ושלושים לא כדין שמועה רחוקה, כך לכאורה עולה מן הדברים כאן בדברי רבנו. ואם כן, נחזור אל זה שמצווה את גופתו למדע. אז אם ברור לנו, ממש יודעים בבירור, שכוונתו הייתה באמת לעזור לזולת, שזו הייתה כוונתו, אף על פי שהוא טועל, אבל ברגע שיביא אותו לקבר, אחרי שנה, אחרי שנתיים, יביא אותו לקבר, אזי ישבו עליו 37, כמו כל דיני אבל. אבל אם ידוע שהוא ציבה את גופתו עם אידיאולוגים אנטי יהודיים, בוודאי ובוודאי שלא ישבו עליו אבל בכלל. אבל אם ספק להם הוא הדבר, כי זה עמום, דיינו לא יודעים מה היה המניע שלו, ואם לפי אורחות חייו הוא פרש מדרכי ציבור יהודיים, לא היה מתפלל, לא היה שומר שבת וכאלה דברים, הרי אף על פי שאין אנו יודעים מה הייתה מגמתו בתרומתו זו, אזי נראה שאחרי 12 שנה או שנתיים כשהוא בא לקבר, מקסימום ישבו שעה אחת של אבל ולא יותר. אם כן, לסיכום, אנו רואים שבאמת בדברים האלה של מה שנקרא לצוות את גופתו למדע וכו', אשר הרעיונות האלה ראשיתם לא הייתה בכוונה תורה, אלא מחוגים אשר באמת התנקרו והתנגדו לאמונות של העם היהודי. והיום נכון שיש מאמצים עצומים לגרום להגברת המחקר הרפואי להטיב עם הזולת, יוצא שיש לנו משלומי אמוני ישראל, יהודים יקרים, אשר באמת לא יודעים את הורתן ולדתן של ההתנהלויות הללו, והם רק יודעים את הספר שיש היום מה שנקרא ניסיונות לעזור לחקר המדע כדי לעזור להצלת חיים, והם הולכים שולל אחר דברים כאלה מבלי לחקור, מבלי לבדוק. טוב ונראוי ששלומי אמוני ישראל יהיו מחוברים לרבנים בבחינת עשה לך רב וצלק מספקות, והתייעצו אם לצוות ואיך לצוות. לא הכל אסור, לא הכל מותר, יש דברים שהם מצווה אפילו, ויש דברים שהם מותרים, ויש דברים שהם אסורים, ולכן בדברים האלה מן הראוי ששלומי אמוני ישראל לא ילכו שולל אחרי התנהלויות כאלה שזוכות לפרסום עצום, אלא רק עם ייעוץ, עם רב שהוא מורה הוראה שיכול להורות את הדרך כיצד יתנהל יהודי שהוא מאמין והולך בדרכי השם. רבי חנניה בן עקיבא, שומר הסבל, ואחרי זה.